חדשות כל חי. השעה 9. שלום רב ובוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. גורמים במערכת הבריאות מעריכים כי פורום המומחים המייעץ למשבר הקורונה צפוי לאשר ביממה הקרובה את הרחבת מתן מנת החיסון השלישית לבני 40 ומעלה, כשייתכן שעד החודש הבא יאושר לחסן במנת הבוסטר את כלל האוכלוסייה בישראל. ראש הממשלה בנט הצהיר אמש במסיבת עיתונאים כי החיסונים הם הדרך היחידה להתגברות על גל הקורונה הנוכחי.
אזרחי ישראל נהנים מהחיסון השלישי כבר מאז סוף חודש יולי. אנחנו היחידים עדיין ברגע הזה שמעניקים חיסון שלישי בכל העולם. לכן אני אומר כאן באופן ברור, אם אזרחי ישראל ימשיכו להתחסן בהיקפים גדולים, נוכל להתגבר על הדלתא.
בנוסף אמר ראש הממשלה בנט כי סגר זה הפתרון הקל ביותר לביצוע, אך הדגיש כי ביצועו בפועל יהרוס את עתיד המדינה ויגרום נזק כלכלי חמור. גובר הלחץ על משרד החינוך לאישור דחיית תחילת שנת הלימודים הבאה בחודש לפחות בשל המשך מגמת העלייה היומית בהידבקות בנגיף קורונה בישראל. המתנגדת העיקרית לדחות את תחילת שנת הלימודים היא שרת החינוך שאשא ביטון, שגם מנהלת מאבק נגד משרד הבריאות למניעת חיסון ילדים בבתי הספר במהלך יום הלימודים. קבינט הקורונה צפוי להתכנס בתחילת השבוע הבא לדיון מכריע על מתווה פתיחת שנת הלימודים, וראש הממשלה ושרת החינוך סיכמו מראש שההחלטה שתתקבל בדיון של הקבינט תחייב את כלל משרדי הממשלה. המטה לביטחון לאומי הודיע על הורדת רמת הסיכון הביטחוני בחופי סיני ושארם א-שייח מדרגה 1 לדרגה 3, אך בצפון סיני נשארה רמת הסיכון הגבוהה ביותר. ההחלטה התקבלה בעקבות הפגישה של ראש הממשלה בנט עם שר המודיעין המצרי כמאל, שהגיע לביקור בישראל על רקע מאמצי התיווך של מצרים להביא להסדרה עם חמאס. כתבנו קובי פינקלר מציין כי להערכת גורמים ביטחוניים, פגישות ראש הממשלה בנט ושר הביטחון גנץ אתמול עם שר המודיעין המצרי עשויות למצוא פתרון להעברת הכסף הקטרי לרצועת עזה בימים הקרובים במטרה להבטיח את המשך הרגיעה בדרום. ראש הממשלה בנט קיבל אמש הזמנה רשמית לפגישה עם נשיא ארצות הברית ביידן, והפגישה שתתקיים ככל הנראה בעוד שבוע בבית הלבן אמורה לעסוק בעיקר באיום הגרעין האיראני. נשיא ארצות הברית הדף הלילה את הביקורת על השגת כוחות הצבא האמריקני מאפגניסטן ואמר כי לא ניתן היה לבצע את המהלך בלי שיבצר כאוס. הנשיא ביידן הדגיש כי תישאר נוכחות צבאית אמריקנית באפגניסטן עד שכל אזרחי ארצות הברית יפונו מהמדינה, גם אם הדבר יארך מעבר לתאריך היעד האחרון שנקבע לכך בסוף החודש הנוכחי. הנשיא לשעבר טראמפ הביע תדהמה מהתנהלות ביידן ואמר כי לא יעלה על הדעת שמישהו יכול להיות כל כך חסר יכולות ולנהוג בטיפשות בהוצאת רוב כוחות הצבא מאפגניסטן לפני שמוציאים משם את אזרחי ארצות הברית. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי. התחזית היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר במזג האוויר. מחר צפויה התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
בוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע.
בוקר טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב יעקב פרידמן. מה מאזינים? טוב, מה יש לנו היום?
מה זה מה יש לנו היום? הקורונה משתוללת, הסגר רביעי בפתח. אתה זוכר שדיברנו על גל רביעי, סליחה, לפני איזה 3 חודשים, 4 חודשים, אמרת מה פתאום, לא יהיה, כן יהיה, הנה, לא רק שאנחנו בעיצומו, אנחנו לפני סגר נוסף בחגים. על חשבון מי? על חשבון החרדים, כרגיל.
למה? שמעתי אתמול את...
כרגיל החרדים, אלה שנדפקים, אלה שמשלמים פה את המחיר הכי גבוה.
אבל בנט אמר אתמול שלא יהיה סגר, זה רק מוצא אחרון.
בנט, עוד דבר חדש, הוא כבר לא קורא לזה קורונה, אין קורונה, יש דלטה. הוא חושב שאנחנו כאלה מטומטמים, הוא חושב שהציבור כזה מטומטם, שהוא לא יבין, תראה מה קורה פה, הוא נכשל. כישלון אחרי כישלון, עוד רגע נגיע גם לביטחוני.
מה זה נכשל? לא הבנתי, הוא מפיץ את הקורונה, מה?
מה זה נכשל? ברור שהוא נכשל, אם הוא היה סוגר את השדה, את מחדל נדבג, שהוא כל כך צעק עליו, כל כך הרבה זמן, כשביבי היה ראש ממשלה, היה סוגר את זה, היה מתנהג אחרת, לא היינו נמצאים בכזה מצב היום. תקשיב, בשבועיים האחרונים, שמה נתון,
אבל היום הוא מבין שזה עולה כסף.
מה קשור עולה כסף? קודם כל, חיים של אנשים שווים יותר מכסף, אבל שמה נתון, מתחילת שנת הלימודים, של החרדים נקרא לזה, 90 אלף מאומתים וחייבי בידוד. אתה שומע נתון? 90 אלף מאומתים וחייבי בידוד בשבועיים האחרונים? תגיד לי, זה לא מספר מטורף?
ואנשים שומרים על הבידוד?
לא, מה העוול הכי גדול שנעשה פה לציבור החרדי? הרי כל הזמן, בחודשיים האחרונים, על מה מדברים? רבים עם שרת החינוך, שושה ביטון. רבים איתה, כן יפתחו, לא יפתחו, כן, כולם מדברים רק על זה. בפועל, מתחת לרדאר, כולם ידעו, זה לא סוד שהחרדים כבר בראש חודש אלול. הבנים חזרו ללימודים, מישהו נתן להם מתווה, מישהו דיבר איתם, לא. מה רוצים? שים לב, רוצים שהם ידבקו בקורונה, כדי שעוד פעם, הנה, יש מלא חרדים בקורונה. אז החרדים
השמים. 12% מהמאומתים בישראל זה חרדים. טוב, בוא ניתן קרדיטים. האורך שלנו, אבי גדלוביץ, שכנע שלו מוטי קופר, ראש מחלקת האקטואליה, סטיפל. אנחנו איתכם בשעתיים של האקטואליה, ועכשיו מתחילים.
אז אתה מבין, זה לא קורונה, זה פשוט לא קורונה, קודם כל זה לא קורונה,
זה משהו חדש, דלטה. הבנתי.
לא, אבל בקטע רציני.
תגיד לי, מי שהתחצן לקורונה, צריך להתחסן גם לדלטה?
וואלה.
שאלה טובה.
לא, כי יש עוד חדשות, בינתיים נתנו את החיסון מהיום.
אולי החיסון השלישי הוא בעצם לדלטה?
אני חושב שהחיסון השלישי מהיום גם לבני 40 ומעלה.
רגע, למה צריך חיסון נוסף?
אומר לי באוזן שכן. אז אתה גבולי כזה, אני כבר יכול.
איזה גבולי. עוד כמה שנים אני אעשה את החיסון השלישי. תגיד לי, לא הבנתי, החיסון השלישי למה? בעצם, מה זה, כמו הטענה של אייפון?
או, הנה, זה באמת שאלה. מה זה עובד? כל חצי שנה יהיה לנו חיסון? איך זה עובד? אבל בטח ראש הממשלה ידע לענות לנו על זה, לא?
אתה רוצה לשאול אותו?
הוא כבר דיבר על זה לציבור נראה לי.
אנחנו לא רוצים להעלות אותו פה לשידור. אם הוא מוכן להעלות לנו לרעיון, אנחנו נשקול את זה.
לא, זה באמת מעניין. אם זה כמו הטענה, כל פעם אתה מתאין עוד חיסון.
אתה יודע מה? בוא נשמע מה נפתלי אומר על ה... נפתלי בנט, ראש הממשלה כמובן, אומר על החיסון הזה.
יש פה מדע, עובדות, והעובדות הן שהחיסונים מצילי חיים. עכשיו, זה לא דבר בלתי רגיל. בהרבה מאוד חיסונים צריך לחדש מעט לעט, כן? זה כמו שצריך להטעין סוללה מחדש של אייפון, ככה זה, צריך להטעין מחדש את הגוף.
הנה, יש את
הרעד כמו אייפון, להטעין כל פעם את ה...
מה יקרה מחרותיים?
רגע, בוא נשמע.
שיהיה עוד מוטציה שמודרנה...
זה הוא אמר לפני.
ואולי פייזר ידע לטפל. מה, נביא את כל אזרחי ישראל לעוד זריקה? וכל הזמן נעשה אפגרידים כאילו זה אייפון?
תגיד, מה זה אייפון?
יומם וליל, אנחנו לא יכולים רק להסתמך על החיסונים.
צודק, צודק. אופה,
הנה, אתה מבין, אפילו...
הבנתי, טוב.
המכשירים, המחשב צוחק על זה. לא, וזה לא יומן שזה ראש הממשלה פה, אני אומר לך.
אני אגיד לך...
בכל תחום אנחנו עוד לא הגענו לתחומים אחרים. לא ביטחוני, לא כלום.
המאזינים שלנו לא יודעים מה זה אייפון, כן? בטלפון קשר לא צריך לטעון אותו כל היום. פעם אחת אתה טוען, הוא מספיק לך לשבוע.
אוקיי.
אז באייפון זה מכשיר...
מסתבר שראש הממשלה עדיין לא יודע מה בדיוק עושה החיסון, והאם צריך לעשות עוד חיסון ועוד... אפילו, תשמע, הגדולה של בן אדם להגיד גם לפעמים לא יודע. לא קרה כלום, זה לא אסון גדול, אתה לא איזה מדען. מותר לך לא לדעת, אבל הוא גם חייב להראות שהוא גם יודע הכל.
מה זאת אומרת, הוא הוציא ספר על זה, למה אתה חושב שהוא לא יודע? לא, לא צוחק.
תקשיב, זה לא... הוא מסתכל במראה, מה הוא אומר לעצמו? באמת, מה הוא אומר לעצמו? הוצאתי ספר איך לנצח מגפה, אני ראש ממשלה היום, גררתי מדינה לגל תחלואה מטורף, למתים.
לא, אני חייב לשאול אותך, האם את כל זה אתה אומר בגלל נתניהו או ש...
לא, שים לב, לא דיברנו עוד על נתניהו כלום.
לא, אז מה...
האמת שבימים האחרונים אתה הולך ברחוב, אני בכל אופן רואה אנשים מתגעגעים, אנשים באמת מתגעגעים לעידן נתניהו.
אתה חושב שאצל נתניהו זה עבד יותר טוב?
תחושת הביטחון ודאי הייתה יותר טובה. זה ברור. אנשים הרגישו פחות או יותר, יש להם אבא ואמא, אני לא מדבר עכשיו על ידי. יש מישהו ששומר, יש מישהו שדואג, אני לא מדבר, אנחנו כיהודים חרדים, הכל מאיתו התברך, הכל מלמעלה. באופן עקרוני, המדינה מתנהלת. כשנתניהו היה ראש ממשלה, הייתה הרגשה אחרת. היום.
אתה יודע איך יודעים שאנחנו בימים חמורים של קורונה? כשאת התוכנית שלנו, ואת רוב התוכניות האקטואליה, פותחים עם כתב הבריאות שלנו. אז בוא נאמר בוקר טוב לצבי טסלר.
בוקר טוב, איתי, בוקר טוב, ינקלה.
בוקר טוב,
אני יודע ש... אנחנו שמחים לשמוע אותך, אבל לא שמחים לשמוע את הבשורות שאתה מביא.
אני יודע שאתה הולך לישון מוקדם, אני שמח גם שאתה קם מוקדם, צבי. אני לא אסגיר איך אני יודע שאתה הולך לישון מוקדם.
לא לכולם אני עונה ב-12:30 בלילה. זה צריך, תתקדם לדרגה של איתי ואז אני אענה לך. מה שלומכם בבוקר?
ברוך השם, איך אתה?
אני ברוך השם, תשמעו, אני קולט את הקטע הזה שאתם מעלים אותי כל פעם כדי להוריד את המצב רוח, אז החלטתי טיפה
לשם.
לא, קודם כל, יאללה, יש לו בשורה טובה. רגע, הנה, יש לו בשורה טובה, דבר.
אז הבשורה הטובה היא שהמגמה של הימים האחרונים נראית הבוקר יותר ויותר מובהקת של בלימה בתחלואה של בני 60 ומעלה, ואני מדבר על המחוסנים. זאת אומרת, אנחנו רואים בשבוע האחרון, בעשרה הימים האחרונים, שיש פחות ופחות באופן יחסי, יש עדיין עלייה אבל מאוד קטנה, ואפילו ירידה מסוימת של המאומתים בני 60 ומעלה, וזה גורר כבר עכשיו ירידה בתחלואה הקשה של בני 60 ומעלה המאומתים. ואם לפני כן דיברנו על זה שהיחס בין הלא מאומתים לאומתים זה פי ארבעה בערך, זאת אומרת, אדם שהוא לא מחוסן, סליחה, הוא פי ארבעה יותר חולה קשה מאשר מחוסן, עכשיו אנחנו כבר יותר מפי תשעה. זאת אומרת, הלא מחוסנים ממשיכים לעלות, ממשיכים לעלות בתחלואה, אותם...
זה המחוסנים?
והמחוסנים זה נבלם ואפילו יורד. יש ירידה בתחלואה הקשה. עכשיו, ממה זה נובע? יהיו כמובן שיחסו את זה לזריקת הבוסטר, לחיסון השלישי שניתנת לבני 60 ומעלה, וכנראה נותנת להם הגנה הרבה יותר טובה מאשר כאלה שקיבלו את החיסון לפני יותר
מחמישה. אבל אין חולים עדיין שכבר קיבלו חיסון שלישי. זה אין.
יש מספיק אנשים שקיבלו חיסון שלישי, וכשאנחנו רואים שאין כמעט אנשים שקיבלו את החיסון השלישי, וכבר מדובר על יותר ממיליון 100,000 איש, זאת אומרת, לא מדובר על איזה קבוצה קטנה שקשה לך לדעת, אולי במקרה לא נדבקו, אתה רואה שאצלם אין כמעט תחלואה, בוודאי לא תחלואה קשה, וזה ככל שעובר עוד יום ועוד יום, ואנחנו מקווים שזה ימשיך גם הלאה, תימשך הלאה המגמה הזו, אז כן, יהיה יותר ברור שמי שקיבל את מנת הבוסטר, מוגן יותר, מוגן יותר גם מפני תחלואה וגם מפני מחלה קשה, וזו בשורה מאוד מאוד חשובה. כל העולם מסתכל עלינו כדי לראות את זה קורה, ולכן כבר היום, ככל הנראה, צוות הטיפול במגפות שרק לפני שבוע היסס האם לאשר לבני 40 ומעלה, עומד כנראה לאשר היום בני 40 ומעלה, ויכול להיות שכבר בתוך שבוע, שבועיים, גם לכל הגילאים. אגב, בעקבות ישראל...
מה זה לכל הגילאים? שמדברים על כל הגילאים זה מ-3 עד 12 גם, או מ-12 ומעלה?
3 עד 12 אנחנו נחכה לתחילת החורף, כשיקבלו אישור FDA, זה הערכה. ואז יתחילו לתת 3-12 בשאיפה ובתקווה. אבל כרגע...
תגיד, אנחנו עכשיו בשיא הקיץ, נמצאים בגל רביעי. האם יש חשש שבחורף נהיה בגל חמישי חמור יותר?
כל חשש יש כמובן תמיד, אבל זה כמובן השאלה איך נגיע אליו.
סיפרו לנו שבחורף זה הרבה יותר חמור.
זה לא בעיה, יש לנו את בנט שהוא מתין אייפון ככה, כמו שצריך, יגיד לנו קחו עוד זריקה, מה הבעיה?
בוא שנייה רגע נעשה סדר, כבר, אתה יודע, אנחנו כבר שנה וחצי בתוך מגפה, הטענה הזו נשמעה בהתחלה, ובקיץ הקודם היא הופרכה, כי ראינו עלייה בקיץ, ואנחנו רואים גם עכשיו עלייה חדה בקיץ, נכון שבגל השלישי היה בחורף, הוא היה חמור, אבל אנחנו קרובים מאוד להדביק אותו עכשיו בקיץ, עם מנות החיסון שהיו. ולכן אני חושב שהחורף והקיץ זה לא הפונקציה פה. אגב, הבעיה הגדולה של החורף ולכן חששו בחורף היא לא בגלל שקורונה יותר מדבקת בחורף, אלא בגלל שבחורף יש עוד מחלות, וירוסים שהם לא קשורים לקורונה, שהם מעמיסים על מחלקות האשפוז, ואז בעצם גורמים לעומס מאוד גדול. אבל זה מה שקרה עכשיו.
מה קורה באמת, נגעת בנקודה רגישה, מה קורה באמת שמדברים שאין מקומות כבר בבתי חולים?
המצב הוא לא פשוט, ברוב... הסיבה היא לא...
מה זאת אומרת, אין מקום? אין מקום, אין מקום, אין מיטות, אין מקום, לא ערוכים.
איך אתה יודע את זה?
וגם איך לא היו ערוכים, אני לא מבין איך לא היו ערוכים לזה.
הביאו להם כסף כדי שיגידו שהכל בסדר, אז מה אתה אומר לי שאין מקום?
וזה לא עבד, הנה,
הכל בסדר, יש מקום להכל. לנו לא שילמו, ואנחנו אומרים שיש מקום לכולם.
הבעיה היא שאם בגלים הקודמים, מה שעשו בעצם, עצרו את המדינה לגמרי, יצרו סגרים שמנעו מהאנשים להדביק אחד את השני בכלל בווירוסים, ביטלו את כל הניתוחים הלא דחופים מאוד, לא, לא מה, מה שלא חירום לא עשו, ואז רוקנו את בתי החולים ממקרים אחרים. עכשיו זה לא המצב, עכשיו השגרה נמשכת, ולכן גם מחלקות אשפוז מלאות בלי קשר לקורונה. עכשיו כשאתה לוקח את אותו כוח אדם שיש לך, ואתה אומר להם, בסדר, אני אתן לכם עוד איזה מישהו שיתן לכם תגבור, אבל בסופו של דבר, אותו כוח אדם, במקום לטפל בכמות מסוימת של חולים, תטפל בהם חלק מהמקרים בכמות כפולה של חולים, וחולי קורונה, הטיפול בהם הוא עדיין מורכב יותר ודורש
כן,
יותר.
כן, אבל מה שקורה זה בגלל שהממשלה לא מתפקדת, וממילא, אז למה אין סגר עכשיו? אין תמימות דעים בשום דבר שם. ממילא זה פועל יוצא, אז אתה לא יכול באמת לסגור את המדינה אם כל הממשלה לא הסכימה, נכון?
אנחנו, בזה אין לנו ויכוח.
יפה, אז ממילא, לא, אבל זה לבד עונה על זה שהבתי חולים ממילא יותר מלאים, כי באמת אין סגר.
לא, אני לא בטוח שסגר זה מה שהיה מרפא את הכל, אבל בהחלט אם היו נוקטים צעדים, אנחנו מתגלגלים לתוך האירוע הזה בעיניים פקוחות ורואים את התחלואה שעולה, ואגב, נזכיר שוב את אותה אמירה, אמרה אילת שקד, אנחנו נדענו בדיוק לאיזה תחלואה נגיע, ולאיזה כמות חולים קשים נגיע, ואילה מתים, והחלטנו להכיל את זה.
והיא רוצה להכיל מתים, הבעיה שהיא רוצה להכיל מתים רק בציבור החרדי.
ובציבור החרדי זה סיפור עצוב מאוד. תראה, ההתנהלות סביב פתיחת מוסדות החינוך, התסכול של ראשי הישיבות, של מנהלי מוסדות חינוך, שאומרים לנו, אין לנו דרך להתמודד, אף אחד לא מאפשר לנו, יש חולה בישיבה. הישיבה לא יודעת מה לעשות.
הם לא קיבלו שום הנחיה, על זה דיברנו בתחילת התוכנית, זה פשוט נהיה מצב אבסורדי.
כשהיה מתגלה תחלואה בישיבה, ראש ישיבה, או מי שממונה בישיבה על הנושא של הקורונה, היה מרים טלפון למשלת הישיבות, באותו יום למחרת היה מגיע בדיקות של פיקוד העורף, בודקים את כל הבחורים, הם מפים, מי שחולה מאומת צריך להיות מטופל, מי שלא, ומייצרים את זה. עכשיו אין להם למי לגשת, זאת אומרת, רק ללכת ולשלוח את הבחורים לקופת חולים, ללכת לחפש בדיקות, הכל מתנהל בצורה מאוד מופקרת, והשבוע מתחילות הבנות ללמוד, מוסדות החינוך של הבנות מתחילים לעבוד השבוע, ושוב, אותו סרט, אומרים, אף אחד לא מכין אותנו, אף אחד לא אומר לנו איך לפעול, מדברים על איזשהו תקל שנאמן קורונה מיטה ברשות העירונית, ויש תקצוב, שום דבר מזה לא קורה.
גם דיברו, גם שמעתי שדיברו שגבאי בית כנסת יקבלו דוחות אם הם לא יחפו את תקנות הקורונה.
זה אושר אתמול.
זה לא אושר. זה לא חוקי, היועץ המשפטי לא אישר את זה, אני חושב. נבדוק,
אני אבדוק.
זה שווה בדיקה.
טוב.
אבל לגבי בתי כנסת, השאלה הגדולה היא מה יהיה בחגים, ולשם בעצם מכוונים, אומר אתמול, רק אם זה נצא מהפרויקטור, אנחנו בקשר עם מנהיגי הציבור חרדי, מנסים לייצר מתווה שהוא גם יהיה הגיוני, וגם יהיה בטוח, ויאפשר לאנשים כן להתפלל, מתוך הבנה שאי אפשר להגיד לציבור לא, זהו, עכשיו כולם תלכו למיני חצרות, ראש השנה ויום כיפור, זה לא יקרה.
גם הציבור לא יהיה ממושמע, אחרי שבממשלה עצמה לא שומעים, אז בטח שהציבור לא יהיה ממושמע.
ולכן יצטרכו למצוא פתרון שהוא מצד אחד הגיוני, כי התחלואה בציבור החרדי עולה בקצב מדאיג מאוד, מדאיג מאוד, היא מכפילה את עצמה יותר מכפול בכל שבוע, וזה... תוך שבועיים עלול להביא אותנו למקומות מאוד לא טובים.
אני מקווה שלא נגיע לשם. צבי טסלר, כתבנו שתביא רק בשורות טובות.
תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
אמן ואמן, בוקר טוב.
בוקר טוב לפרופסור נדב דודוביץ'.
בוקר טוב.
יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. תגיד, סגר זה משהו בלתי נמנע, או שזה משהו שלפי הסממנים הראשונים, הסימנים שאנחנו רואים היום, אפשר לעצור עדיין?
אני מאמין שיש לנו היום הרבה מאוד כלים, בראשם כמובן החיסון, אבל לא רק, שימוש בתו ירוק, במסכות, היגיינה, מוכנות לקראת בתי ספר, זה בידיים שלנו, ואני רוצה רק בשולי הדברים, שמעתי את מה שסיימתם, בוודאי שלממשלה יש אחריות לעשות מתווים, אבל אני חושב שאסור לאנשים כרגע לחכות, אנחנו לא פעם ראשונה בתוך, לצערנו, בתוך עלייה, הפעם יש חיסונים, אבל בהחלט בבתי הכנסת, בבתי ספר, צריכים פשוט להתכנס ולנסות ולתקס עצה איך להתאים על פי האוכלוסייה.
אתה באמת חושב שזה בלי הוראות מהמדינה, מהממשלה, זה ילך? זה בדיחה, אנשים...
לא, בוודאי שחייבים הוראות, אבל אני אתן לך דוגמה אחת. התפילה בחוץ, למשל, שזה דבר שאנחנו מכירים, אני עצמי, התפילות בחוץ שיצא לי להתפלל דווקא היו מאוד חווייתיות.
איזה חוויה יש לך להתפלל ב-40 מעלות חוץ כשאתה מזיע? ב-40 מעלות חום בחוץ כשאתה מזיע ואתה בקושי יכול להתרכז בתפילה.
ומגיעים גם עושים בונים הצללה למשל, במקום שאני הייתי הייתה הצללה, סידרו גם מאווררים.
כן, אבל אתה נוגע רק בבתי כנסת, שאני מדבר איתך על הופעות, אבל גם נכון לעכשיו, סליחה ברשותך, הופעות של כל מיני כאלה שעושים קומדיות, סטנדאפיסטים, אני לא יודע מה, בציבור הכללי, יש נכון לעכשיו, לא, יש נכון לעכשיו, אז למה בתי כנסת צריכים פתאום לבוא ולהיות יותר צדיקים מהאפיפיור, לכו תתפללו מיוזמתכם בחוץ, כשסליחה על הביטוי אתם, אני לא יודע, לא מכיר אותך באופן אישי, אבל שהציבור הכללי חוגג לו כרגיל. לא נזהר, לא כלום, המסעדות פתוחות, בתי קפה פתוחים, אנשים בלי מסכות.
אני רוצה לומר עכשיו בצורה הכי ברורה, תפילה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני חושב שהגישה שאתה מציג פה בעיניי היא לא נכונה, אני חושב שכל קהילה צריכה לראות איך היא חיה בצורה הכי נכונה עם הקורונה, זה בכלל בא ממקום של להגן על אנשים כדי לא להידבק ולא לחלות חס וחלילה. אתה יודע, כל אחד יכול להגיד למה הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, אני לא אוהב את השיח הזה, בוודאי שצריך להיות הוגנות ושוויון, תפילה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ודווקא בגלל החשיבות של התפילה, אנחנו צריכים לראות איך לעשות את זה בצורה בטוחה. אותו דבר עם בית הספר, אנחנו למדנו מהחברה החרדית את החשיבות של הלימוד, וצר לי שבשנה האחרונה היינו סייני העולם בסגירת בתי ספר, אז אותו דבר צריך לפתוח את בתי הספר.
תגיד לי, אבל כשאתה רואה את הוויכוחים בממשלה...
רגע, נסיים את המשפט. כן. ההורים יחד עם המורים... מנהלים, רשויות מקומיות, אם אפשר להקטין מספר ילדים בכיתה, אם אפשר גם ללמד בחוץ, אותו דבר, אותם עקרונות לגבי כל הדברים, הם עקרונות פשוטים.
כשאתה רואה את האימותים בממשלה סביב הנושא הזה של פתיחת שנת לימודים בחיסונים בבתי הספר, ואיך נעשה ומתי נעשה, ויש טענות אפילו להכחשת קורונה אצל שרת החינוך.
יש, מכחשת קורונה.
אז מה זה אומר כשאתם מסתכלים, אתה יודע, בכובע של פרופסור, שבן אדם שאמור לדאוג לבריאות הציבור?
אנחנו חיסנו בבתי ספר עוד לפני קום המדינה, זה אחד האדנים החשובים, בוודאי שצריך כמה שיותר לחסן ולעשות בדיקות לפני כן, אפשר לעשות את זה לאו דווקא בבית ספר, אבל בית ספר זה אחד המקומות, חשוב לדבר על קידום בריאות בבתי ספר, לעשות את זה בצורה שהיא מכבדת. אני דווקא לשמחתי ראיתי שבשבוע האחרון כן יש הידברות מאוד טובה במשרד הבריאות ומשרד החינוך, וגם יצאה בצורה ברורה שרת החינוך באמירה על חשיבות ההתחסנות. אני מאוד מקווה שהסיפור הזה מאחורינו, כי בעיניי זה אפילו מסוכן לגבי ההמשך. חיסונים בבתי ספר זה דבר שהוא מרכזי, וזה לא חשוב כרגע אם זה קורונה או חיסון אחר.
אז רק להתכונך, עדיין לא נסגרו הדברים, ביום ראשון תהיה ישיבת ממשלה, יוחלט בהמשך.
לא, לגבי השאלה היא פותחים את בתי הספר. אני בעד פתיחת בתי הספר בראשון ספטמבר, בחברה החרדית כבר נפתחו דברים, ושוב, אנחנו יכולים גם ללמוד, ויש לקחים, ואני מאוד שמח שבחברה החרדית רשתות שונות עשו דברים מאוד יפים, ואפשר ללמוד כולנו אחד מהשני, במקום להסתכל על הדברים הלא טובים, בוא נלמד אחד מהשני.
אני חייב באמצעותך, פרופסור דודוביץ', כמה שאלות שאתה יודע, הרבה אנשים שואלים את עצמם, זה שאלה אחת, זה בנושא הבדיקות של ה-PCR, עד כמה הן אמינות, כל אותן בדיקות מהירות, כי יש דיווחים על אנשים ש... יצאו שליליים, ואחר כך התברר שהם חיובים.
אז בוא נעשה סדר. בדיקות מהירות זה לא בדיקות PCR, זה בדיקות שבודקות את האנטיגן. הן אכן פחות מדויקות מה-PCR. PCR זה הבדיקה שקוראים לה מה שנקרא גולד סטנדרט, התקן הזהב. אבל צריך להבין שברגע שאנחנו מדברים על למעלה מ-100,000 בדיקות, וברגע שאנחנו רוצים גם לעשות סקרים שונים, וללמוד לחיות עם הקורונה, ושוב, מדובר פה על ניהול סיכונים, אז בהחלט התוספת של הבדיקות המהירות היא חשובה, בעיקר לא לאנשים שנחשפו, או לאנשים שרוצים, שיש להם סימנים, אלא יותר במידה שאנשים רוצים להיכנס למקומות שונים, וגם בבית הספר זה יעזור לנו לקיצור בידודים.
מי שיוצא חיובי בבדיקה כזאת נדרש תוך 24 שעות לעשות בדיקת קורונה רגילה?
כאשר יוצאים חיוביים, אז בעצם אנשים צריכים להבין שהם כמעט ירדעות חולי קורונה, וצריך לאמת את זה לאחר מכן בבדיקה נוספת. אבל שוב, כשאתה רוצה ברמת אוכלוסייה לעשות בדיקות מאוד 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 מקיפות, קשה יהיה לעשות את זה רק עם ה-PCR. בתוך עולם הרפואה אנחנו מכירים את זה ממחלות אחרות, סכרת וגם מחלות זיהומיות, שאתה מתחיל עם בדיקה שיותר קל לעשות אותה, שיותר מהירה, ולאחר מכן עם הבדיקה חיובית אתה מתקדם הלאה.
תגיד, יש, אתה יודע, כל השאלה הזאת על החיסון השלישי, האם נצטרך גם חיסון רביעי וחמישי, או שלפי מה שראיתי, לפחות דוקטור פאוצ'י אומר שאחרי השלישי הגוף כבר יודע ומבין את העניין ולא נצטרך עוד חיסון?
קודם כל, פרופסור אנטוני פאוצ'י הוא אחד האנשים באמת המובילים בעולם שאנחנו נושאים אליו עיניים. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד צנועים. סביר מאוד שבדומה אולי למחלות אחרות ייתכן ונצטרך חיסונים נוספים שיהיו מותאמים. כרגע אנחנו רואים את התועלת המאוד רבה שיש בחיסון השלישי. אני עצמי התחסנתי, דווקא זה החיסון שעבר עליי בצורה הכי קלה. אנחנו בסך הכל מכירים את הווירוס הזה כשנה וחצי, זה כלום במונחים של...
אתה אומר עוד ייקח זמן.
אנחנו כל הזמן לומדים וממשיכים. ובמידה ונצטרך חיסונים בעיקר מותאמים, אני חושב, מאוד יכול להיות שנצטרך פעם בשנה, כמו בשפעת, לקבל את החיסון. דבר אחד מאוד ברור, החיסון הוא מאוד מאוד יעיל, הרבה מעבר לכל דמיון ממה שחשבנו עליו, והטכנולוגיה הזאת של המסנג'ר RNA תשמש אותנו גם למחלות אחרות זיהומיות וגם לטיפול בסרטן, וזה הישג אדיר, אבל אנחנו ממשיכים ללמוד כל הזמן, וצריך להיות צנועים ו... להיות שקופים גם לגבי הנתונים. כרגע נראה בצורה מאוד ברורה שהחיסון השלישי בהחלט תורם את התרומה שלו.
פרופסור נדב דודוביץ', יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור,
תודה רבה לך.
בוקר טוב.
תודה רבה ובריאות, שנה טובה שתהיה.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65, בני ברק. 03-619-2885. יש בוקר. ויש בוקר טוב עם משקאות חלב לקפה של תנובה. משקה חלב לקפה ומשקה חלב בטעם וניל. בוקר טוב. למהדרין יש תנובה.
חדש, סנו מקסימה 99.9, תוסף לחיטוי כביסה, משמיד 99.9% מהחיידקים ומנטרל ריחות לא נעימים. מתאים במיוחד לבגדי ספורט, מדים, מגבות ומצעים.
אלא מקסימה.
מה הבעיה? קחו סנו.
זהו, חזרנו לשגרה וזה הזמן לעשות עסקאות טובות. אמרתי לכם עליית מחירים? הנה זה קורה. ואתם עדיין יכולים לנצל את ההזדמנות ולרכוש קרקע בפרדס חנה קרקור במקום נחשק ומרכזי. בטרם רכישת הקרקע חשוב לבדוק את העסקה היטב. אז זהו, שאת זה כבר עשיתי עבורכם. מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום הקרקעות שמתאימה עבורכם עסקה מושלמת. נצלו את ההזדמנות והתקשרו עכשיו כוכבית 5751. במחיר של 139,000 שקלים יש לכם קרקע במקום מושלם. כוכבית 5751. בהצלחה.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
לא שנה, לא שנתיים, שלוש שנים.
כן, שמעתם נכון, שלוש שנים מלאות של רוגע כלכלי. מצטרפים עכשיו להגרלה השנתית של איחוד הצלה, מצילים חיים ויכולים לזכות במשכורת חודשית גבוהה, רכב, שיפוץ כל הבית ועוד פרסים בשווי מאות אלפי שקלים. מחייגים עכשיו כוכבית 5935 וזוכים ברוגע כלכלי לשלוש שנים. כוכבית 5935.
בני, אל תלך בדרך איתו.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22
סי המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים מעבד מזון בוש מקצועי בשקל אחד בלבד!
סי, סי, סי החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000
עכשיו במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
האכיפה עולה מדרגה. בימים אלו מתפשט במהירות נגיף דלתא ומסכן את שלומם של המחוסנים והלא מחוסנים. כדי למנוע את התפשטות המגפה, מוגברת האכיפה באמצעות הטלת קנסות והגשת כתבי אישום פליליים נגד מפרי בידוד, הפעלת אמצעי אכיפה טכנולוגיים מתקדמים, אכיפת החובה לעטות מסכות בחללים סגורים ונוכחות מוגברת של פקחים ושוטרים. ישמעו להוראות וזכרו, הבריאות של כולנו בידיים שלנו. איתכם, משטרת ישראל והמשטרת משרד לביטחון הפנים.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
טוב, חזרנו. תקשיב, יהיה סגור או לא יהיה, אני לא מבין. בחגים יהיה סגר, נכון?
מי אמר? לא, אני מקווה
שלא. לא יודע, כי זה קשור לחרדים, זה חגים. זה לא יולי-אוגוסט אבל. באוגוסט ויולי, הציבור הכללי יוצא לחול. יוצאים לטייל, אי אפשר לסגור את נתב"ג. מה אתה? אי אפשר.
והחרדים עוד מעט יש תפילות, יש ראש השנה.
אז אפשר לסגור. כן, תצאו החוצה, תפללו בחוץ.
נתב"ג, לגבי ראש השנה זה בעיה לגבי כל החבר'ה שנוסעים לאומן. זה נתחיל בזה. וכל החבר'ה האחרים שסתם עושים לאדמו"רים שלהם ברחבי העולם.
אוקיי, אז מה הם יעשו?
אני באמת לא יודע, יהיה סגר או לא יהיה סגר, לא יודע. אני בצפת כל שנה, אני שנה שעברה גם הייתי למרות הסגר, כי היה אישור, היה אישור מיוחד.
איזה אישור?
היה כל תפילה.
אה, לחזן.
או חזן, או בעל תוקיה, או בעל קוירה. אז לקחתי אחד מהשלישייה.
רגע, השאלה היא משנה גם תצטרך. משנה גם תצטרך לקחת אישור.
אז האישור יש לי כבר משנה שעבר. אישור כבר יש לי. לא, אבל בקטע רצינית, שמע, זה לא יאומן, שבאמת, בזה התחלנו את התוכנית, פשוט החרדים הם השעיר להזזל. זה פשוט ככה. הלימודים התחילו, אין מתווה, אין כלום. דיברנו על עשרות החולים. מה זה מה לעשות?
מה לעשות? זה לא, אתה יודע, הממשלה הזאת היא ממשלה שלא קשורה אלינו בדיוק. ואני חייב לומר לך שבזמנו גם ביקרנו את הממשלה הקודמת על כך שלמרות שכן היינו קשורים נכון, אבל למרות שכן היינו קשורים לממשלה בתוך הממשלה גם אז לא עשו לנו.
אתה זוכר בדיוק בימים האלה שנה שעברה אלה שרצו לנסוע לאומן ולא יכלו,
נכון, וישבו פה וחלק טסו ובכלל אתה זוכר נתקעו בגבולות
והיה גם איזו תהלוכה ברגל שהלכו פה בכביש 443, זה לא היה בראש השנה.
ניסו לעשות, מה?
זה גם היה, כן, שהאוטובוסים, כן, כן.
לא, מה? זה בפורים, שושן פורים.
גם היה סגר, אותו דבר בדיוק.
טוב, אני לא, תגיד לי, אם הממשלה, נשאל אותך שאלה תיאורטית, אם יהיה סגר, או שיגבילו את התפילות בבית הכנסת, כמו עכשיו כבר, בוועדה הגבילו כבר ל-50, אתה תציית להנחיות?
אני לא רוצה להגיד בפומבי כל כך, אם אני אציית או לא, אבל שמע, יהיה לי, בוא נגיד ככה, יהיה לי קשה לציית, אחרי שאני רואה מה קורה במדינה. כן. מה, אני פרייר? אני רואה שהם עושים מה שבא להם. כל אחד עושה פשוט מה שבא לו. אצטדיונים, מלאים משחקי כדורגל. תגיד לי, אתה רציני? 5,000 איש אתמול רואים איזה משחק כדורגל. אנחנו, 100 איש בבית כנסת צריכים לסבול? לא, זה לא נשמע לי, זה לא מסתדר. מה אני אעשה? לא יודע אבל... אם הסגר יהיה אפקטיבי. אם יהיה, אני לא יודע אם הוא יהיה אפקטיבי. כי אני חושב שהציבור הרבה מרגישים לא, כמוני לא, ולא יהיו ממושמעים.
לא יצייתו לסגר, אתה אומר?
זה... לא בטוח. דוגרי לא בטוח, אולי לא נעים להגיד את זה, אולי אסור להגיד את זה. לא בטוח שיצייתו.
למה אסור? ליברמן אמר לא
לצייתו. אתה מראש אומר
שאתה... אתה לא זוכר שליברמן אמר לא לצייתו, הכל לחשוב מה שאתם חושבים, בראש
וזה. טוב, אז זה אופוזיציה. אתה לא יכול...
בסדר, אבל מה?
מה שרואים מפה, לא רואים משם. אתה מכיר את הפתגמים הרגילים, כל אלה שלרגע עולים לשלטון. תשמע,
הבוקר אני רואה ידיעה בישראל היום שמדברת על כך שנתניהו הולך להציע לבני גנץ הצעה שדיברנו עליה לא פעם אחת.
נכון, נכון, לגמרי.
אז הפעם זה מופיע שחור על גבי עיתון. גורמים באופוזיציה מגבשים מהלך להפלת הממשלה באמצעות הצבעת אי אמון. לפי ההצעה המסתמנת, נתניהו יהיה ראש הממשלה החליפי ולא יחליף.
בלי רוטציה.
בלי רוטציה. המכשול...
גנץ יהיה ראש ממשלה עד לבחירות הבאות. כן. מה המכשול?
שגנץ מחכה להעברת התקציב, כמו שאמרנו. טוב, הם כותבים מה שאמרנו פה לפני שבוע ושבועיים.
תבדוק עם הכתב, אם הוא מאזין לנו.
לא, אין ספק.
זאת אומרת, הוא מאזין, אבל
באיחור. אבל הוא כתב, בדיוק, למה רק השבוע?
אולי הוא שומע שידורים חוזרים.
איתנו סגן שר החינוך לשעבר, חבר הכנסת מאיר פרוש, בוקר טוב.
בוקר טוב, בורך.
בוקר טוב.
אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל בוא נתת...
יהיה אומן, לא יהיה אומן, אני ראש השנה בצפת כל שנה, אני יכול לנסוע מבני ברק לצפת השנה, בראש השנה?
יהיה סגר בחגים?
אני לא נביא, אם אנחנו נבדוק לפי ההתנהלות של הממשלה, בהחלט יכול להיות שברגע האחרון ישלפו לנו את השפן הזה. אבל אנחנו מקווים שנתגבר על הבעיות האלו.
איך אתה מסביר את זה? זה לא תחושה שהציבור החרדי הוא כמו שעיר להזזל? הרי מדברים כבר חודשיים, כן פתיחת שנת לימודים, לא פתיחת שנת לימודים. בפועל אנחנו, הציבור החרדי, התחילו בשקט בשקט, לא קיבלו לא הנחיות, לא כלום. כאילו, יש הרגשה, בכל אופן לי, שמחכים שהציבור החרדי ידבק כדי אחר כך להשיב אותו.
קודם כל, זה טוב כדי להציג להקהל שאנחנו פתחנו בשקט בשקט, כאילו, אנחנו מאוד נרדפים. אנחנו כל אחד פתחנו בכל רעש גדול, וזה לא היה סוד.
השקט היה התעלמות של המדינה, אני מתכוונת. מישהו אמר משהו?
לא, כולם ידעו שפותחים באלף אלול, כן, את הישיבות.
אני לא יודע אם מישהו חיפש מאיתנו את ההנחיות בדיוק. אני לא חושב שמשרד החינוך היו הנחיות ברורות. אתה יודע לומר שלמשרד הבריאות יש הנחיות ברורות בעניין. כן חיסונים, לא חיסונים, איך ללמוד בקפסולות. משרד החינוך מצד אחד נאבק נגד כל הממשלה, בכל מה שקשור לתת חיסונים. אז אני לא יודע אם משרד החינוך היה ערוך כדי לתת תשובות למגזר החרדי מה לעשות. אולי עכשיו כן, אבל קודם לא.
אני חייב לשאול אותך שאלה ששאלתי את ינקה לכאן באולפן. זה עכשיו, אתמול אושרו גם בוועדת חוקה, לא רק הממשלה, הגבלות על בתי הכנסת, 50 איש בפנים. אם יאסר לגמרי להיכנס לבתי הכנסת בחגים, האם תציית לסגר כזה?
אתה שואל...
את חבר הכנסת פרוש.
חבר הכנסת, לא מכובד.
למה לא?
אני אלך לבית כנסת.
הנה, קיבלת תשובה. למה לא?
אני אלך לבית כנסת. אני חושב שאין סיבה למנוע מיהודים להתפלל. אני לא יודע בדיוק כמה אנשים יהיו בבית כנסת, אבל אני אלך לבית כנסת.
לא משנה, גם מצומצם, אבל לא לסגור.
מה זה, אני אלך? גם אם יהיו 60 איש? גם אם יהיו 51 איש?
הוא מתכוון לא לסגור.
אני לא יודע לספור בחג, ודאי שאני לא יודע לספור.
הוא לא למד ליבה.
לא, אסור לספור בחג, הוא צודק.
טוב, אני חושב שבנושא הזה קיבלנו תשובה, אבל זה בגלל ההרגשה, כאילו אני מנסה להבין, כי גם ינקלה אמר שהוא ככל הנראה לא יציית.
לא יודע, לא יודע.
אבל אני חייב להבין, האם זה בגלל ההרגשה שמשהו כאן מכוון גם נגד המגזר החרדי, או סתם בגלל שכלום לא מתנהל בממשלה הזאת?
בוא, הרי ברור לנו שהממשלה הזו, יש בה את כל הסממנים הרעים ליהדות החרדית. אז עכשיו יש מקשה אחת. עכשיו, אני לא רוצה לומר שכולם שם ממש מצוינים בלהפריע ולפגוע, אבל יש שם את מרץ, יש שם את יש עתיד, יש שם את ליברמן, יש שם את מפלגת עבודה, חלקים נכבדים ממנה, וחוברים לכך אלה שהם פעם אמרו שם ימין, עכשיו הם שמאל או באמצע או עם הבאס. זו לא ממשלה שהיא חושבת מה טוב למגזר החרדי. כן. היא קודם כל חושבת את מה שהיא צריכה למלות, את האג'נדה שלה, זה הכי חשוב לה. היא גם מתייחסת פעם לחרדים, אז יש שם כאלה שיגידו כך או כך, אבל אנחנו ערוכים וצריכים להיות צפויים למכות קשות מהם, ובתוך זה גם העניין של היחס שלהם לבית כנסת. כן. כן הולכים להתפלל, לא הולכים להתפלל, מה החשיבות של הדבר הזה? הרי רובם הגדול של אלה שמכנים שם כשרים לא הולכים להתפלל בבית כנסת, לצערי הגדול, וכנראה גם לא בראש שנה וביום כיפור.
תגיד, מאזינים לנו עכשיו חסידי ברסלב רבים, אני מניח, שרוצים לנסוע לאומן בראש השנה. אגב, אלפים כבר נמצאים שם.
בגלל הלחץ, אנשים הפסידו, כן, פה, בגלל... אנשים הפסידו הרבה כסף, על זה אתה לא מדבר.
וגם מהעבודה, ברור, בטח. הכל. אבל האם אפשר להיות קצת יותר רגועים? ועוד רגע ניגע גם בעניין הזה שאתה כבר הלכת ונפגשת עם השר כהנה, כן, שזה עוד עניין, אבל האם אפשר להיות רגועים כבר שיש מתווה, או שלפחות יוכלו לטוס לראש השנה לאומן?
תראה, אנחנו היום ב-י"א אלול, י"ב אלול, אני שם לב, בודק את עצמי, מה היה שנה שעברה ביהודה לפילול, יודבי תלול, תשעים פי, מה ידעו חסדי ברסלב, מה מדינת ישראל שמע, מה נשיא אוקראינה כתב, או מדינת ישראל כתבה, ומה
בסוף היו התבונות שאנחנו זוכרים מאז.
אנחנו יודעים, זה כבר היה לקראת השלב האחרון, אבל ביהודה לפילול, תשעים פי, חסדי ברסלב באמת ידעו שהשמיים סגורים בשבילהם כדי להגיע לאוקראינה, להגיע לאומן. היום זה לא. למה זה לא? בגלל כמה וכמה סיבות, אבל אני יודע לומר, גם אם...
זה לא מאהבת מרדכי, זה ברור.
לא, בגלל שהיה חשוב להם שיהיה פתוח לטורקיה וליוון.
בדיוק, בדיוק, כי עכשיו החופש הגדול, והם צריכים יוון, והם צריכים רודוס, והם לא קפריסין, ולא יודע איפה. אז לא פלא שאומן פתוח.
כן, אז אני גם יודע זה להגיד לך שיש קפריסין ויש טורקיה, כולם יודעים את העניין הזה. בינתיים, הגורם שצריך לכוונן את העניינים מול אוקראינה, קוראים לו השר מתן כהנא. שאמרת על כך שאנחנו נפגשנו איתו, אני אגיד לך את האמת, כאשר שמעתי בכלי התקשורת שהממשלה העלתה את העניין, וכבר שמעתי על הנביחות שהיו שם, אבל בסוף הטילו את זה על מתן כהנא, אז יצאתי איתו קשר טלפון, ושאלתי אותו, ושמעתי ממנו את התורה שלו לגבי מה שהוא חושב ומה שצריך להיות באומן, והוא ממש אמר לי שהוא חושב כמה שיותר להעביר לאומן יהודים שרוצים להגיע לשם, זו המדיניות שלו. ואז אני אמרת לו שאני הייתי רוצה לפגוש אותו כדי לסכם דברים. עכשיו, אני לבד לא יכול לומר לך שאני מכיר בדיוק כל פינה באומן. אני מבקר שם, הייתי שם, התפללתי שם, אבל לקחתי את הנציגים שיש לנו שם חסדי ברסלב, ויש לנו ראש עיר בביתר, שהוא אומר, אצלו 1,000 איש נוסעים לאומן כל שנה. ישראל פרוש גם אומר שאצלו באלעד 800 איש נוסעים לאומן.
כן, גם הוא בעצמו נסע לאומן. בזמן שנה שעברה.
הוא נוסע תמיד, בסדר, למה לא?
תגיד, אבל קיבלת ביקורת...
רגע, רגע, ואז לקחנו גם את הנציג שלנו בבית שמש, וגם את הנציג במודיעין
עילית,
וגם את הנציג בצפת, ומתן כאן הראה שיש לברסלב גם אנשים שלא רק מנפלים ליד הציון, מנפלים בציון האלה, אבל הם גם נמצאים בציבוריות הישראלית, והוא רצה לשמוע מהם, והם אמרו לו מה שהם חושבים. ואנחנו בינתיים לא הופתענו לא לטובה, בינתיים הוא זורם איתנו, ואנחנו מקווים שזה ימשוך הלאה. ויש
לא, באמת, לא באמת יש לו סמכויות כאלה, אתה יודע שאי אפשר לסמוך רק עליו.
אני לא יכול לומר לך שלאף אחד, לראש ממשלה או לחליפה, לפיד, אין זכות לדבר עם אוקראינה. אבל ודאי שלא כל שר שנובח, ולא רוצה אותנו באומן, יש לו מעמד יותר מה של המתן
טוב, כאן. טוב, חבר הכנסת פרוש, מעוטטים לנו באוזניות שזמננו נגמר, אבל אני חייב עוד שאלה אחת איתך, וזה בנושא חוק הגיוס, כי אתה גם היית חבר הוועדה, גם מכיר את החוק, וגם אחד מאלה שאלה את הנושא כל הזמן. האם חוק הגיוס שמביא עכשיו בני גנץ הוא חוק בסדר? כי אני, ממה שאני ראיתי, לפחות ביומונים, עיתון המבשר הוא העיתון היחיד שתקף את חוק הגיוס, לא המודיע ולא יתד נאמן, וזה מאוד סקרן אותי מדוע.
קודם כל אתה מדבר אתם כדובר המודיע או יתד
נאמן? לא, אני שואל אותך על החוק עצמו.
החוק הוא חוק שעליו מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל אמרה שאם יצביעו על זה אנחנו צריכים לפרוש ממשלה. זה מה שאני יודע להגיד.
אנחנו אבל כרגע לא בממשלה, לכן השאלה...
לא, זה חוק...
חוק לא טוב.
כשמועצת גדולי התורה של אגודת ישראל אמרה בחורף תשע"ח שאם יצביעו על זה אז צריכים לצאת מהממשלה, זה אותו חוק, אז זה אומר שזה חוק שעיתון של אגודת ישראל צריך לדוב נגד הדבר הזה, לכן המבשר כותב נגד זה.
אה, אוקיי. ועכשיו, זה אומר שהחוק הזה לא טוב, אבל יש איזו הידברות עם בני גנץ או...
מה זה התאברות? יש חוק. מה זה התאברות? הוא רוצה לשנות את החוק, אנחנו מאוד רוצים. אני קראתי לו מעל דפי העיתון שימשוך את החוק עם כל הכאבי ראש בעניין הזה, אבל עדיין יש לו 6 חודשים או 5 חודשים, שיביא חוק ענייני שאפשר לדבר עליו, שאפשר לגרום לכך שמה שהיה 70 שנה, 73 שנים, שמי שיושב ולומד יקבל דיחוי, לא יותר מזה. מי שלא לומד, אני לא אמור לייצג אותו ולדרוש עבורו דיחוי. אבל מי שלומד צריך לשאול וללמוד.
אתה תתמוך
ב... הרי זה לא ילך אחרת, סתם בדיחה. גם אם בג"ץ יגיד מה שהוא אמר, אז מה? יהיה מישהו שרוצה לשבת ללמוד ולא ייתנו לו זמן, אז הוא לא ילמד? זה סתם לטחון מים ולומר שהולכים במאבק עם החרדים.
תגיד בבקשה, אתה תתמוך באי אמון, כמו שמתפרסם היום, באי אמון בממשלה ובתמיכה בבני גנץ?
לא הבנתי.
האם תתמוך בהצבעת אי אמון בממשלה?
אומרים שיש איזו הצעה של נתניהו לכך להפיל את הממשלה ולתת לבני גנץ להיות ראש ממשלה.
תשמע, אם אני יכול לגרום לכך שהממשלה הזו, כפי שהיא נראית, לא תהיה, זו תהיה שמחה גדולה לי ולכל הציבור החרדי.
אז התשובה היא כן.
מה השאלה? הרי אנחנו מגישים אי אמון כל שבוע כשאפשר.
כן. חבר הכנסת מאיר פורוס, סגן שר החינוך השבוע, שמחנו לשוחח.
כל טוב.
תודה רבה, בוקר טוב, פרסומות, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקל פרידמן.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
שלום, כאן מירי שניאורסון. כל השנה אני מלווה אתכן, ועכשיו אני רוצה להמליץ לכן על היומן ולוח השנה הייחודי נפלאות השנה. ביומן תוכלי למצוא בכל שבוע נקודה נפלאה ושימושית מפרשת השבוע. פתגמים מחזקים, מתכונים מנצחים, ובעיקר רוח חסידית נשית שמעניקה כוח יומי להתרומם ולגלות את הפלא שבה. תפרגני לעצמך שנה טובה, מהירה ומעצימה. להזמנות, שלחי מסרון או חייגי 058-521-7700, 058-521-7700. כל ההכנסות קודש לעמותת נפלאות מתגברות למען האלמנות המתבגרות.
סובלים מרטיבות ונמאס לכם ששוברים לכם את הבית ולא פותרים את הבעיה? שימו לב, מאתר נזילות לא מוסמך, לא נכנס. לבית מכניסים רק מאתר נזילות מוסמך, חבר איגוד מאתרי נזילות וטרמוגרפיה בישראל. מוגש מטעם איגוד המאתרים.
מוזמן להיכנס, ייכנס בשמחה, יכול להיכנס. רגע, 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 רגע. אין לך תו ירוק? עצור.
שימו לב, התו הירוק חזר, ואיתו התו השמח. החלמתם או התחסנתם? נכנסתם. אחרת, תידרשו להציג בדיקה שלילית בתוקף. מראש חודש אלול, 8 באוגוסט, הבדיקה תהיה על חשבונכם. לא חבל. מתחסנים ונכנסים לאירועים ולמקומות הפועלים בהתאם לתו הירוק או התו השמח. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
שומע חברוסה? קיבלתי על עצמי לנצל את זמן אלול כמו שצריך.
אז בטח התחסנת.
מה הפשט?
גם אני רוצה לנצל את זמן אלול כמו שצריך. בלי בידודים ובלי ביטול תוירה. אז התחסנתי.
מצייתים להוראת גדולי ישראל ומתחסנים. צעירים בני 12 ומעלה שחוסנו נגד נגיף קורונה מוגנים יותר ומסייעים בשמירה על שגרה בטוחה. אם טרם התחסנתם, זה הזמן. לתאום תור, פנו לקופת החולים. לפרטים נוספים, מתה ההסברה לציבור החרדי של משרד הבריאות. 03-509-7000.
נו, קיבלת שלישי?
אם הגעתם לגיל 50, אתם זכאים למנת התגבור מפני נגיף קורונה. משרד הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 50 ומעלה, בשל הימצאותם בקבוצת סיכון. נמצא כי במבוגרים, ככל שמתרחקים ממועד החיסון, חלה ירידה ברמת המוגנות. המנה השלישית נועדה להגביר את יעילות החיסון, לעצור את העלייה בתחלואה הקשה ולהציל חיים. אם חלפו 5 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו תור למנת חיסון שלישית בקופת החולים. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
יישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
לשיר עם הרדיו, זה בטבע שלנו, גם מים מינרלים. זה הזמן להתרענן עם מים מינרלים טבעיים המגיעים מבטן האדמה. מי עדן, העוצמה שבמים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב. נאמר בוקר טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן.
בוקר טוב.
בוקר טוב, רפואה שלמה צריך לאחל, לא?
כן, איך אתה מרגיש?
ברוך השם, השבוע הסימפטום היחיד של קורונה שהיה לי זה הבידוד, אבל שבוע שעבר
רגע, טעם יש, ריח יש.
כן, ברוך השם.
אז יופי, אנחנו רגועים.
תגיד,
אתה לא לבד במפלגה, רגע, כבר בענייני חולים, גם בן גביר חולה קורונה.
כן, כן.
הוא גם לא לבד בכנסת, בוא, הגל הזה מכה בכנסת חזק.
רגע, מפה אני רוצה גם למסור, אם כבר הזכרנו את חבר הכנסת איתמר בן גביר, אני רוצה גם למסור לו.
ידיד התוכנית.
ממש ידיד התוכנית, למסור לו איחולי רפואה שלמה.
בוא נעשה. תגיד, חבר הכנסת רוטמן, מה, הקורונה תוקף את הכנסת? או שזה דלטה, זה משהו אחר?
כן, איכשהו, למרות שזה דלטה, כנראה שהחיסון לקורונה עובד בשבילה, והבדיקות עובדות בשבילה. הקורונה תוקפת את הכנסת, האמת היא שאני לא יודע מבחינת אחוזים כמה זה יוצא, אבל זה די הרבה. כלומר, אני לא יודע איך זה בישבה לכלל האוכלוסייה. 5 חברי כנסת שיצאו חיוביים. אבל באמת, אני יכול להיות שזה הגיע מהכנסת, יכול להיות שכל אחד נדבק באופן עצמאי, וזה יותר מדהיג, כי אם יש מוקד הדבקה אחד, אז אנחנו אומרים, טוב, אנחנו פחות מבינים מה קרה פה.
לא נעים לי להגיד לך, אבל כשיש הדבקה בכנסת, לי כאזרח פחות, אני, בוא נגיד, ברגע הזה אני פחות דואג. אתם שם בכנסת תסתדרו, אני דואג לציבור. כן, אני פחות דואג, אני דואג פה לציבור.
האמת היא שזה, הכנסת בכל מקרה עכשיו בפגרת, באמת יש מעט מאוד מגעים שם.
אז תגיד שאלה, איך עוד פעם הציבור החרדי יסעיר להזזל? עוד פעם, לימודים נפתחו פה כרגיל, אין מתווה, אין כלום, יש עשרות אלפי מאומתים וחייבי בידוד. האם זה לא מהלך מכוון של הממשלה להדביק את החרדים בקורונה?
טוב, לא יודע אם יש מהלך מכוון כלשהו של הממשלה. בוא נתחיל מזה שיתחילו לעשות מהלכים מכוונים, כי לא נראה לי כרגע שהם בכלל יודעים מה הם עושים. אבל אין ספק שלתקשורת הישראלית יש איזה סעיר להזזל קבוע שנקרא הציבור החרדי. אנחנו ראינו כולנו תמונות שלא משנה מה הנושא, גם בזמנו אני זוכר את זה עוד מהגל הראשון, כאשר הייתה התפרצות של הדבקה בגימנסיה בירושלים, שמו תמונה של חרדי, למרות שכמובן מדובר בבית ספר חילוני.
כנל נתב"ג, חזרו מטורקיה ושמים לך חרדי.
ואז בזמנו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אז בזמנו אני חשפתי ששמעתי בשיח בין ישי לפידות לבין אותו עיתונאי שאז יצא עם כל הרעש נגד הציבור החרדי, שהמניע לזה הוא הרבה יותר התמיכה בנתניהו מאשר עצם העובדה שיש משהו אפילו נגד חרדים.
ברור.
אבל אני לא... אני, בכל מקרה, הסיטואציה הזאת של ההסתה הבלתי פוסקת נגד הציבור החרדי פשוט לא לגיטימית. אנחנו, יש, ברור שבציבור שחי יותר בצפיפות, ודאי שאם נפתחה שנת הלימודים...
הכי קל להסית נגדו, אבל הכי קל להסית נגדו.
הרי בגלל זה אנחנו מזהירים נגד פתיחת שנת הלימודים, כי פתיחת שנת הלימודים, בהגדרה, תייצר פה איזשהו קפיצה או גל, ציבור חרדי פתח את שנת הלימודים באלף אלול, והאמת היא שכך צריך להיות, כלומר, כשמתקלים על לוח השנה.
זה סוד גלוי, כמו שאמר מקודם פורוש. הם לא פתחו את הלימודים במחשכים, הם הלכו ללימודים.
והעובדה שמשרד החינוך, העובדה שמשרד החינוך והערכות, כאילו, למיטב זיכרוני אפילו, מבחינה מספרית, הבתי הספר של הציבור החרדי, הם הרבה יותר מחלקם באוכלוסייה, בגלל שיש הרבה ילדים, לדעתי, קרוב ל-30-40% מהשנתון.
כן,
זה פשוט משרד החינוך, זה לא קיים בשבילו, זה לא מעניין אותו.
תגיד לי, חבר הכנסת רוטמן, אתה צפוי לעבור לגור בעיר לוד?
כן, בעזרת השם, במהלך החגים או אחרי החגים.
אתה לא חושש?
מה, מבחינה ביטחונית?
יש לך אקדח אישי קודם כל? אני כן, ברור מבחינה ביטחונית.
א', כן, יש לי אקדח. אבל אני לא חושש, אני חושב שכולנו צריכים לחשוש לגבי מה שהולך בערים המעורבות. לא רק מי שגר שם, כי בסופו של דבר זה סימפטום של המאבק על ארץ ישראל בכל חלקיה, בנגב, בגליל, בערים המעורבות, ביהודה ושומרון. וכולנו צריכים לחשוש ממה שהולך שם. אני מאוד מקווה, שמענו שהיו הרבה משפחות שעזבו, ואנחנו שומעים ברוך השם שכנגדם משפחות מגיעות, חלק לתגבור זמני, חלק למשהו יותר קבוע, והציבור הציבור שבא וחיזק במהלך הפרעות, הגיעו הרבה מאוד אנשים, אני חושב שגם לבוא ולעבור לשם, זה חלק מהחיזוק הזה שהמקומות האלו זקוקים לו.
יפה מאוד, תגיד מה אתה אומר על המצב הביטחוני שמדרדר מדרום הפעם? התחושה היא פה שבנט באיזשהו מקום מאבד שליטה. כולה כמה חודשים מהמבצע, הנה, וגם אין תגובה.
תראה, גם בנוגע בזמנו, אנחנו נמצאים בממשלה שעיקר השקעתה הוא ביחסי ציבור. אז בזמנו...
גם את זה היא לא עושה טוב.
מה?
גם את זה היא לא עושה טוב.
לא, יש...
טעון שיפור.
היא עושה את זה מצוין, כי למלא יחסי הציבור, אז כבר מזמן אנשים היו פה על הגדרות בצרכות.
לא, זה בגלל החיבוק התקשורתי, זה לא שהיא עושה לעצמה, כן, תקשורת נוח לה.
נכון, נכון. כמו שיאיר לפיד אמר, מאז שהוקמה הממשלה, הכותרות השתפרו פלאים. אבל זה באמת בהתחלה, כשעל בלונים הם הגיבו, כולם היו צריכים לעמוד בתור ולמחות להם כפיים, בגלל ש... הם מגיבים לבלונים, והנה עכשיו יש רקטות והם לא מגיבים. אני מאוד מאוד מודאג.
אני הייתי יותר מודאג אם היינו מסתבכים גם בדרום. חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך.
רפואה שלמה.
רפואה שלמה.
תודה רבה.
בוקר טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. נודה למוטי קופר, אסתי פלד ואבי גדלוביץ' שנהיה כאן בשעה הבאה. לכולכם בוקר טוב.